טוב, אנחנו נתחיל ברשותכם, כן, איכות קצת ברשותכם, כן. אני חושב שהיום אנחנו פחות בחלק שלנו על סדר היום, נסיים בקטע שהחלטנו לפתח בנושא התפילה, ובעזרת השם נראה עוד כמה עניינים, אולי נוכל לקשר את הנושא לעניין הפסח קצת, כדי גם כן להיות בקשר עם הזמן שאנחנו חיים בו. מובא בליקוטי תורה, הלכות ראש חודש, בהלכה ה', שהתפילה היא בחינת עלמא דאיטקתא. מה זה אומר? זה אומר שהתפילה היא נעלמת. דבר שהוא גבוה מאוד, עולם שהוא בכיסוי, כן? מחוסה מעינינו, ואנחנו קוראים לעולם הזה בינה, עולם הבא. כלומר, חכמים אומרים לנו שהתפילה נמצאת בעצם, אם אני לוקח את שם הוויה, התפילה מתחילה מפה. אתם זוכרים שבשיעור הקודם, בשיעורים הקודמים, פיתחנו את התורה שמתפתחת, כן, מהנקודה לעניין של מקום של נפח. כלומר, התפילה היא בחינת נקבה, והיא מתחילה בעצם בהי הראשונה של שם הוויה, שהוא עולם הבא. ההי האחרונה יותר קרובה לעולם הזה. והוו שביניהם הוא החיבור בין העולמות, כן? ברמז אנחנו נקרא לו יעקב, שהתחתן עם שתי אחיות, לאה ורחל. עולם הבא ועולם הזה. כלומר, בעצם יש לנו כאן חידוש שבא ואומר לנו פה בליקוטי תורה, רבי נתן, שהתפילה היא בחינת אלמא דאיטקתא. כי סוד התפילה גבוה וסתום ונעלם מאוד. קשה מאוד להתפלל. זו בחינה עליונה מאוד, גנוזה מאוד, ואני אומר לעיתים קרובות בשיעורים, בסייעתא דשמיא, שאנשים אפילו לא מאמינים שהתפילה שלהם פועלת. הם אומרים, כי כתוב, כי התרגלנו ואומרים לנו שזה עובד, אבל האדם באמת לא מאמין ב-100% במילים שהוא מוציא מהפה שלו שזה יעבוד. אולי בגלל שהוא לא יודע אם מישהו מקשיב באמת, וקשה לו לדמיין כוח שמקשיב לו, איך האין סוף יכול בכלל להקשיב לבן אדם שהוא פרטי, קטן, מי אני בכלל בכל היקום הזה? איך יש קשר בין העולמות? מי מקשיב לי? האם בכלל מקשיבים לי? אז התפילה היא בעצם דבר מאוד גנוז, מאוד נעלם. ועל כן, אין בני אדם, אפילו הכשרים, רצים אחר זה כל כך. אומר פה הרב, אז תראו אנשים, הם לא רצים אחרי התפילה. אולי רצים אחרי הלימוד. אבל אחרי תפילות אין הרבה אנשים שרצים, זה קשה. בלימוד אולי יש אפילו מין רווח, מין הרגשה של תענוג, השגת איזה מדרגה, למרות שאתה לא מבין הכל, אבל אתה יוצא עם משהו בכיס, בלב, במוח, בהרגשה. בתפילה לא פשוט. ועד רבה, אומר הרב, בני אדם מזלזלים בה. כי תפילה היא בחינת דברים העומדים ברומו של עולם. זה כל כך גבוה, כן? ברומו של עולם, שאנשים לא מבינים את החשיבות, הדבר רחוק ממני. כשדבר הוא רחוק ממך, אז שמעת עליו, דיברו עליו, אבל אתה אומר, בסדר, זה לאנשים אולי הגדולים, מה אני בכל העסק הזה. ולכן יש מין כבדות. אין ריצה לכיוון התפילה, כלומר, אין אמונה ב-100% שהדבר שאני עכשיו פועל בתפילה הוא עובד. ולכן קל מאוד בתפילה לאבד את הכוונה. כי תמיד אתה חוזר למציאות של, טוב, מה אני מדבר עכשיו לבד? שגבוה ונשגב מאוד. דרך אגב, זה דומה לניסים שהם נסתרים. הניסים שהם גלויים, הם יותר קרובים אלינו. בגלל שהם נחושים ומלובשים במערכת טבעית. כלומר, אנחנו יותר קרובים לניסים בסגנון פורים מאשר לניסים בסגנון פסח. מה אנחנו אומרים על ניסים בסגנון פסח? בסדר, זה קרה לאותו דור, מה אנחנו, כן, שגים אותנו כל הזמן בשיעורים, אתה צריך להרגיש כאילו אתה יוצא ממצרים, כאילו זה וכאילו, הכל כאילו וכאילו, באמת כאילו, מה? מישהו יצא ממצרים, אתה בליל הסדר עם המשפחה שלך הולכים לישון כרגיל, קמים בבוקר, וקשה לנו להתאחס, להאחז במציאות שהיא רחוקה, שהיא עליונה, כי היא ניסית. ודבר ניסי זה קורה למישהו, אבל פעם ב... אותו דבר כאן בתפילה. התפילה היא כל כך גבוהה, שאנשים לא מבינים את עוצמתה. אבל בני אדם מזלזלים בה. ואפילו יעקב, אף עוד יותר חידוש, אומר פה הרב יעקב אבינו, לא היה יכול לעמוד על הדבר. מה זאת אומרת? לא יכול לעמוד על הדבר. יעקב התפלל בשביל רחל. לא בשביל לאה. הוא אפילו לא ידע שלאה שייכת לו. יש פה רמז עצום. יעקב העדיף את מה שהוא אוחז כאן בעולם הזה. יש מציאות, לפחות אני רואה משהו, זה נקרא רחל ברמז, מאשר לאה. לאה בכלל הוא לא מחפש אותה, היא באה אליו. נותנים לו. ועבד ברחל דווקא. כלומר, כל המאמץ של יעקב זה לעבוד ברחל. רחל, כתבתי לכם בסוגריים, היא בחינת תורה שבעל פה. מדרגה נמוכה יותר. ולבן הארמי, ברמאותו הגדולה, רצה להטעות את יעקב ולהחליף לו לאה ברחל. זאת אומרת, לכאורה קורה כאן דבר שהוא לא טוב, הוא לא בסדר, אבל הכל טוב. אפילו דרך רשע כמו רמאי, כמו לבן, שרוצה בכוח לתת את לאה ליעקב, למרות שיעקב הוא כבר נעול על רחל, יש כאן סוד גדול מאוד. כי לבן לא ידע כלל מעלת לאה. כלומר, עכשיו הם כבר שניים. גם יעקב לא ידע, גם לאה, גם לבן לא ידע. אמרנו שלאה זה תפילה, כן? אלמא דאיטקתיא. העולם הגנוז. שניהם לא יודעים. בחינת מעלת התפילה, לאה מרמזת על התפילה שהיא כאמור בחינת אלמא דאיטקתיא, עולם שהוא גנוז, עליון. כי הוא בוודאי זלזל בתפילה לגמרי. תשימו לב מה אומר פה הרב, דברים חשובים מאוד. ועל כן, סבר שאין בלאה שום חשיבות כלל. זה לא מעניין, תפילה, בסדר, טוב, אני מתפלל, אני עושה משהו, כן? וסבר שיתאה ורימה את יעקב, אותו לבן, אומר, סידרתי את יעקב, מאוד, במה שהחליף לו לאה ברחל. אבל באמת הכל מעט השם הייתה, אל תדאג, הכל בסדר גמור. הוא סידר אותו באמת. נתן לו סדר, נתן לו את התפילה, נתן לו את לאה שיסוד העולם הבא. לפני בחינת העולם הזה. כלומר, יעקב השיג, למרות שהוא לא רצה והוא לא ידע והוא התפלל בשביל העולם הזה, נתנו לו קודם כל את העולם הבא. ואפילו אומרים לו ברמז, לא יעשה כן במקומנו לקחת את השעירה לפני הבחירה. ואנחנו מבינים עכשיו שהשעירה היא רחל והיא העולם שיותר קרוב לעולם שלנו, והבחירה היא על מדעית קסיה. כלומר, תיזהר, אל תזלזל בתפילה. למרות שהתפילה, אתה לא מרגיש שקיבלת משהו, אל תזלזל. כי מאוד עמקו מחשבותיו התברך, ובאמת הכל היה לטובה גדולה. כי רחל הצדקת מסרה סימנים לאחותה. זאת אומרת שאפילו העולם הזה נותן את הסימנים שלו לעולם הבא. מה זאת אומרת? מי נותן קודם כל את הסימנים? מאיפה יש לרחל סימנים? יעקב. יעקב נתן את הסימנים שלו לרחל. זאת אומרת, הוא נותן לרחל את כל מה שהוא. זאת אומרת, הוא כל כולו נעול על הרעיון רחל. רחל מבינה את הסוד, והיא נותנת את הסימנים ללאה. זאת אומרת, היא אומרת ליעקב, אני עכשיו לא אומרת לך שום דבר, אבל לפני שאתה בא אליי, אתה קודם כל תהיה ותקבל ממה שיש גבוה יותר. לכן היא נותנת את הסימנים שהוא נתן לה, היא מעלה אותם גבוה יותר. סוד גדול מאוד שאנחנו לא יכולים להיכנס אליו עכשיו, אבל זה עצום. כי רחל הצדקת מסרה סימנים לאחותה לאה, שלא תתבייש. כלומר, יש כאן עניין של בושה גם כן. בושה להעדיף, ובושה גם ליעקב, כן? להעדיף את המדרגה ההיא ולא את המדרגה העליונה יותר. מסרה סימניה לתפילה, כי יעקב מסר הסימנים לרחל, מה הוא מסר לה? זה בחינת הסימנים של התורה. יעקב זה בחינת התורה. התורה נמסרה לרחל, ורחל העבירה את הסוד הזה ללאה כיסוד תפילה. כלומר, התפילה פה קדמה לתורה. זאת הבחינה שהיא מבנית, היא בצד הנקבה, אבל היא עליונה יותר מהתורה עצמה ומהגילוי של התורה ברחל. רחל אומרת, מלמדת אותנו, תתפלל, תקבל יותר, אפילו תורה. לא תתפלל, גם התורה שלך תהיה חסרה. אמרנו כבר בשיעורים קודמים שהתורה היא הגילוי, התפילה היא הגילוי של התורה. אז ככל שתתפלל יותר, תפתח יותר את מנגנון התפילה. והתורה שלך, כן, תתפתח, 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 ואז תבין בדיוק על מה אתה מדבר. בזכות מה? בזכות התפילה. עולם הבא, לפני העולם הזה, בירידת העולמות. זה מה שכותב הרב. עלינו להבין שהאדם הוא חלק אלוה ממעל ממש. עכשיו אני נכנס לעניין, למה אנחנו לא מרגישים שהתפילה שלנו עובדת? אני כבר אומר את זה פה ברמז, כי אנחנו לא זוכרים, כי אנחנו שוכחים, שאנחנו חלק מנשמה אלוהית. אנחנו שוכחים שכל גוף שאתם רואים כאן, הוא בעצם עולם שלם, מלא הכל. כל הנשמות, כל הגלגלים, כל הכוכבים, כל המזלות, כל מה שיש בעולם זה כל אדם. אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו רואים גוף, כן, כמה סנטימטרים, כמה מטרים אנחנו תופסים, שום דבר. כן? היום אתה פה, מחר אתה שם, ואתה לא מבין מה הולך פה. כשאתה שוכח את החלק אלוהה ממעל ממש, גם התפילה שלך מקבלת מכה. כי אתה בעצם מזלזל במה שאתה. לכן אתה מזלזל במה שהאתה הזה, שהאני הזה, יכול לעשות. אתה לא מאמין בפעולה שאתה בעצמך יכול לגרום בעולמות. והוא אחוז, אותו אדם, בשורשים הרוחניים העליונים. ועד הגוף הגשמי שבעולם הזה. ולכן, הוא כלול מכל העולמות. וחיבור שמיים וארץ נעשה בו, אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו מחבר שמיים וארץ. נשמה אלוהית, שאנחנו מצליחים, כן? לא יודעים בדיוק איך, לשמור בגוף שלנו שזה ארץ, שזה חומר, והנשמה הזאת לא בורחת. ברוך השם, 70, 80, 90, 100 שנה. אף אחד לא יודע איך הוא עושה את זה, אבל בכל זאת, אפילו בלילה כשאנחנו נותנים לה קצת לברוח ופוחדים, אומרים שמה ישראל, אולי זה פעם אחרונה, בבוקר היא חוזרת עוד פעם. אם היינו מבינים את זה, אם היינו קולטים את הרעיון של החשיבות, של ממה אנחנו עשויים, אז התפילה שלנו באמת הייתה תופסת מדרגה אחרת. היינו מבינים שכל פעולה, וחוץ מזה הפעולה הכי נשמתית שיש לנו זה הדיבור, רוח ממללה, היינו מבינים כמה עוצמה יש לכל מילה ומילה. אנחנו לא יודעים אפילו. אנחנו מזלזלים בתפילה. אנחנו מזלזלים ביכולת של הפעולה של מילים. מה זה מילים? התפללתי. כמו שאמרו חז"ל, האדם הוא עולם קטן. זה לא סתם מילים. עולם קטן כי כל העולמות כלולים בכל אחד ואחד מאיתנו. בכתבי רבנו בחיה, על בראשית פרק א' כבזיים, כתוב שסלם העולם בתכונתו, שהוא עולם המלאכים, ועולם הגלגלים, ועולם השפל הזה, שלוש מדרגות, מלאכים, גלגלים ועולם הזה, שלושה חלקים אלה הם כלל המציאות. זה המציאות. ועל תכונה זו, תכונת בניין האדם. אותו דבר האדם בנוי. על שלושה חלקים בדוגמת בניין המציאות. זאת אומרת, מה שיש בכל העולמות, מלאכים, גלגלים ועולם הזה, יש בכל אחד ואחד מאיתנו. זה אנחנו. מפני זה נקרא האדם עולם קטן, לפי שהוא כנגד העולם הגדול. אותו דבר. וזה רמז איוב באומרו, ומבשרי אחזה אלוה. אם אני יודע להסתכל על הבשר שלי, אני יכול לדעת מה יש בעולמות העליונים. עוד מעט נתחיל לקרוא ולחדש פרקי אבות. חכמים אומרים לנו, דע מה למעלה ממך. עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. כן? חז"ל מסבירים לנו, דע מה למעלה ממך. אם אתה יודע מה יש בך, אתה תדע מה יש בעולמות העליונים. כלומר, הגוף שלנו זו מפה. מפת דרכים. הכל יכול להשתנות, ואנחנו לומדים דרך הגוף שלנו והמציאות הגופנית שלנו את כל הסודות של כל היקום. אני מדבר גם על הגוף החיצוני וגם על הפנימיות שלנו. האמת שהסוד הכי גדול זה עכשיו. כן? זה הסוד הגדול. כשהעולמות העליונים יורדים לעולם הזה ומתלבשים בעולם הזה במציאות, זה הסוד הגדול. כי הסוד הוא סוד. אז אם הוא סוד, שישאר. מתי הוא בעצם מתחיל לחיות? כשהסוד מתלבש. כשהוא מתלבש והוא הופך להיות דבר גשמי אמיתי, הרי שכאן זה הסוד האמיתי הגדול. לפני שהסוד מתלבש, הוא בעצם לא מעניין. לכן הסוד הגדול זה עכשיו. ולכן חכמים תמיד אומרים לנו, אין מקרא יוצא מזה פשוטו. תיזהר לא לצאת. כי אם יצאת מהפשעה זה כבר לא סוד, זה אתה סתם בחלל. כלומר, אין יותר אדם גשמי ממקובל. מה שחושבים היה הפוך, שהמקובלים הם בשמיים. זה לא נכון. המקובל הוא זה שלומד לקבל. אם אתה לומד לקבל, אתה עכשיו כלי. כלומר, אין יותר כלי מאדם שלומד סוד, באמת. וזה הפשט שהוא הפשט של הסוד. זה הסוד האמיתי. ואמר, כי מתוך חלקי גופו, שהם שלושה, משם יראה ג' חלקי המציאות שבמעשה בראשית. אם אני בודק את מה שיש לי בגוף, במדרגה הזאת, שהקדוש ברוך הוא בנה לי מנגנון, אני צריך לראות במנגנון הזה את כל מה שיש בעולמות. שהם מעשה אלוה. דרך אגב, זאת הרפואה האמיתית. להבין שהאדם הוא קוסמי, להבין שהאדם הוא כלל עולמי, ולא איזה גוף קטן שצריך לטפל בו עכשיו. ולכן צריך תמיד לרפא אותו ביחס לכל המציאות שהוא נמצא בה. אני תמיד אומר שיהודי שבצרפת הולך לראות רופא והוא אומר לו שהוא חולה, הרופא צריך להגיד לו קודם כל תעלה לארץ. זה גם חלק מהרפואה שלו. לפני שהוא מתחיל לטפל בו בפרטיות בחלק שכואב. אני מרגיע אותך היום, אבל הרפואה האמיתית שלך צריכה להיות במקום המתאים לזהותך. לאוויר שאתה צריך לנשום כיהודי, כי אתה לא ברוך הוא בערה אותך עם מנגנון כזה, שאתה צריך לנשום את האוויר של ארץ ישראל. וכל עוד אתה לא נושם את האוויר הזה, אתה זר. אתה מוזר. אם היינו מבינים ממה אנחנו עשויים, מאיזה חומר גשמי ורוחני ואיך אנחנו מחברים ביניהם, אז היינו מבינים שכל מילה שאנחנו מוציאים מהפה זה לא סתם תתפלל בשבילי, טוב הוא אמר כמה מילים. לא. יש כאן שינוי של מציאות. עכשיו יש לך אדם חולה וכמה מילים משנות
את החולי הזה לרפואה. איך, מה זה? מה קורה פה?
אלא אם כן, יש לך אדם קוסמי שמטפל בקוסמוס אחר, והוא ממש מטפל בו, ממש חי אותו, ולא מטפל בפרט בלבד, אלא במכלול. כמו דיברתי עם חבר, והגענו למסקנה, שאמרתי אותם אתמול בסיור של אנשים, שבשביל להיכנס לעולם הזה יש תור גדול. הרבה 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 מחכים בתור כדי להגיע לעולם הזה. מיליארדים. לא רק בני אדם, לא רק נשמות. גם פרחים, גם צמחים, גם... כל מה שאתם רואים בעולם הזה, כל שנייה הוא אומר תודה, 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 תודה. ואנחנו, בני האדם, לפעמים מתחילים עם כל הצעקות, עם כל ההתמרמרויות, כל אחד באז מתחיל להיות מפונק, ואתה צריך תמיד לזכור שעושים לך ככה. הלו, אם אתה לא שמח, אתה יודע כמה מחכים? אחד הולך, אחד בא. תיזהר. מי שנמצא כאן צריך כל רגע לדעת כמה זה חשוב שהוא יהיה כאן ולא להתחיל להתפנק, כי הכל רשום. מחכים תור ארוך כדי להגיע לעולם הזה. הראש של האדם ששם השכל שופע הוא כנגד העולם העליון ששם השכלים הנפרדים. כלומר, הראש זה השכל. זה עולם נפרד, נגדל, ביתר דיוק. ומן הצוואר ועד המותניים הוא החלק האמצעי של האדם, זה נקרא אמצע. ומשם יוצאים שני שריגים, כן, הידיים, הזרועות, והם יד ימין ויד שמאל. ובהם נכללים שבעה חלקים, והם הזרוע, האמה והספח, והיד, וכף היד, והאצבע, והזרת. וכולם הם כנגד העולם האמצעי, שהוא עולם הגלגלים אשר בכללם שבעה גלגלי התנועה, אשר שבעה כוכבי לכת קבועים בהם. לא דבר. מה שיש בעולם, יש באדם. כלומר, כל כוכבי הלכת, מה זה הכוכבים של הלכת? כן, כוכבי לכת, זה הכוכבים שמפעילים, שקשורים למציאות שלנו כאן. גם זה, כל החלק הזה זה מה שאנחנו עושים. שבעה חלקים יש פה, ואלה כל הגלגלים והכוכבים. ואנחנו עושים איתם פעולות ובלי סוף. ומי שיודע לטפל בכוכבים האלה, והם משמשים אותו, אז הוא בעצם שולט על כל הכוכבים והמזלות. לא שליטה שהיא כפייה. לפעמים אנחנו אומרים שכשיבוא המשיח אנחנו נשלוט על החומר. זאת מילה לא נכונה. לא כתוב בשום מקום שנשלוט על החומר. כתוב שנרכב על החומר. כלומר החומר יהיה כמו חמור ואני רוכב עליו. אבל אני מכבד אותו. אני לא שולט עליו וסוגר אותו והורס אותו, לא? אני חייב לכבד אותו. כלומר, אם אני עושה פעולה בעולם הזה, שהפעולה שלי נראית טובה, אבל מצד שני היא עוקרת דבר שהוא לא מפריע לי, אבל אני עוקר אותו, אני מוציא אותו ממקומו, במקום לעשות דבר טוב, אז אני עושה דבר לא טוב. אם כדי להראות את הכוח שלי אני צריך לעפור את, יש כנראה פגם. אם כדי להתקדם אני דורש, מצווה הבא בעבירה. אז צריך להיזהר מאוד, כן? כלומר, אנחנו צריכים לכבד את כל מה שיש ביקום הזה. הכל. כל דבר יש לו מקום. וכל דבר יש לו את המציאות שלו, וגם הוא חיכה בתור, עד שהוא הגיע לפה. ואתה בא ועושה לו ככה? אנחנו צריכים לכבד את כל מה שיש כאן. דרך אגב, גם הניסיונות, שכל אחד ואחד עובר, גם הניסיונות האלה הם צריכים את הכבוד, את ההערכה. כי אם אתה לומד לראות מה נותן לך, מה מסדר לך אותו ניסיון, אז בעצם למדת משהו מהניסיון הזה. לא דרשת אותו. הוא בא להודיע לך משהו. אל תמחק אותו מיד. תנסה לשמוע מה הוא מסדר לך. ויש בכלל החלק האמצעי הזה, הלב באדם, אשר המחשבה באה ממנו. כלומר, אם לפני השיעור הייתי שואל אתכם ברחוב מאיפה המחשבה, הייתם אומרים לי מהמוח, נכון? המחשבה באה מהלב. זה המקום האמיתי של המחשבה. מי שחושב מהראש, יש בעיה. המחשבה האמיתית היא מחשבה של חכם לב. כלומר, החוכמה שלך, שלך, חייבת לעבור דרך המידות של הלב כדי לחמם את הקור שבמחשבה, ורק בסילוב שניהם אתה אדם יהודי אמיתי. והיה היום והשבות האלה לבדיך. אם אתה לא עובר דרך הלב ואתה רק שכלי, כן, היו הרבה רופאים שכליים לפני 60 שנה, שלא היה להם לב. והנה הוא כמלך יושב בחדרי חדרים. השמש, הלב, בתוך חדרי חדרים, וכל שאר איברי הגוף תחת ממשלתו. הלב זה ראש הממשלה של הגוף. לא אמרה, הלב, תשימו לב, גם ישראל יקראים לב שבאומות. והוא באמצע הגוף כנגד כוכב חמה. הלב כמו השמש עומדת פה באמצע, שהוא באמצע הגלגלים. כן, הנה הגלגלים שלי, והלב שהוא באמצע הגוף כמו השמש נותנת תולחת קרניים לכל המקומות. שהוא באמצע הגלגלים, ממנו תבוא האורה בעולם, כמו שהשמש מביא אור לעולם הזה, ככה הלב מביא אור וברכה ושמחה לכל האיברים שבגוף. אדם שאין לו לב טוב, לא שאנשים סובלים ממנו, זה נכון, אבל מי שסובל הכי הרבה זה הוא בעצמו. כי האיברים שלו לא מקבלים מהשמש של עצמו. הוא מתייבש. אשר בסיבתה יעשה כל פעולות, ולכן השמש נותנת את הכוח לעשות את כל הפעולות, ככה הלב, הוא נותן את הכוח לעשות את כל הפעולות. זה החלק האמצעי. וממותניו ולמטה, בחלק התחתון שבגוף, הוא החלק השלישי. ויש בכלל החלק הזה פעולת התולדה, כן? החיים, להוליד. והוויה והפסד, כלומר יש דברים שהם של חיים ודברים שהם הפוך, של פליטה, של דברים זרים ולא טובים לגוף, רעלים למיניהם. כלומר יש הפסד והוויה מהמקום התחתון הזה, בדיוק כמו העולם הזה שהוא בעל הוויה והפסד. שלוש קומות, אנחנו פוגשים את הקומות האלה למשל בתיבת נוח, כן? והחלק של הזבל למטה, והחלק של החי באמצע, והחלק של האדם למעלה. מכוח זה מקבל האדם את הכוחות להפעיל את המערכת האלוהית ולהמשיך שפע וברכה בכל העולמות. למה הבאתי את כל העניין הזה? רק להזכיר לנו קצת מי אנחנו. כשנבין מי אנחנו, אז אולי נתגאר קצת על כל מילה שנוציא מהפה, ונבין שכל מילה פועלת בכל העולמות, רק אנחנו לא רואים, אנחנו חושבים שאני פה, או איתה, מה כבר הפה שלי יכול לעשות? כשאתה מבין איזה מערכת אתה מפעיל, וממה לקחו כדי לבנות אותך, אז פתאום אתה מבין כמה הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שלקח מכל מה שקיים ביקום, כדי להביא לי חלק אחד מזה ומזה 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 ולעשות אותי כולל את כל העולמות. עכשיו אנחנו מבינים איך אנחנו מפעילים את כל המנגנון הזה. על ידי תפילותיו ומעשיו בהי אלמה, בעולם הזה. כל מעשה שאנחנו עושים, עכשיו תדמיינו לעצמכם שאתם עושים משהו, וזה כל הכוכבים שעכשיו יצאו ועושים לנו, עכשיו אם אני מוציא אתכם החוצה ואני אומר לכם, תראו את הירח ויש לו איזה הילה, כולם יגידו, איזה יופי, כן? יש לכם אותו דבר פה. הכל נמצא בגוף שלכם. ואנחנו כל תנועה קטנה יכולים לשנות את כל העולמות. לכאן או לכאן. ניתן לכם דוגמה, ממש באופן פשוט. אתמול התקשרה אל האישה, אני אפילו לא יודע מי. כלומר, היא אומרת שהיא הייתה בשיעור שלי. לא, היא הייתה בשיעור שלי. התקשרה, התחילה לפקוד בטלפון. קוראים לי, לא זוכר, הייתי באחד מהשיעורים, שלום, אני יכול לעזור. התחילה לפקוד, 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 לפקוד. אמרתי, אני צריך ללכת למנחה. היא אומרת לי, אני רק רוצה להגיד לך, שאמרת משהו, שאני אפילו לא יודע מה אמרתי. הקינה לי 17 שנה של חיים. התחלתי לפחד, חשבתי בטח עברתי איזה משהו. אמרתי, גם זה יכול להיות, חשבתי שלנו. ודאגה. היא אומרת לי שהיא הספיקה לדבר עם כל המשפחה שלה לפני 16 שנה. אין לה שום דיבור, לא עם האחים, לא עם האחיות, היא ובעלה ולא עם ההורים, עם אף אחד. ואחרי השיעור, לא יודע מה אמרתי, היא אמרה, זהו, די, אני חייבת לעשות עבודה, פעולה, ברגע הזה. היא אמרה לי, והיא בוכה, הלכנו בלי להודיע לאף אחד. אחרי 16 שנה נכנסנו אצל ההורים, היינו שם יום שלם, כולם בכו, כולם עשו, לא יודע מה שמה, היא אומרת לי, אני לא יכולה לתאר לך במילים מה קרה שמה. אבל אני חייבת לראות אותך, וזה, אמרתי לה, תשמעי, אני לא יודע, בעזרת השם אני שמח, אבל... אמרתי, לא, אתה לא מבין, אתה לא מבין, אתה לא מבין. טוב, מה זה? רציתי להגיד לך את זה, כי אני עכשיו רוצה לעשות תעודת תודעה, ולהזמין אותך, ולעשות זה, וכולם יהיו שם, ואני רוצה שתגוש אתם. אמרתי, וואי, וואי, לא עצמך. זה לא בשבילי, כן? זה לא אני. אני רק מספר לכם סיפור, אבל כל אחד מכם, כל אחד פה, משנה עולמות בצורה כזאת. אנחנו לא יודעים אפילו. עשית פעולה קטנה שאתה חושב טוב בסדר, ואפילו זה קצת קשה היה לי. אבל אתה לא יודע מה עשית. זה תחיית המתים בשביל כמה אנשים. כי חיבורו בתפילה לסוד אל חי. כן, כשאנחנו מתפללים, אנחנו מתקשרים לאל חי. כלומר, לשורש החיים. לא לרפואה של פרט אחד בגוף. לשורש החיים, אתה חי פשוט. הנה מכוח זה מקבל השם, הנקרא אדנות, שם א' ד' מוניות. כן? אנחנו מתחילים את התפילה עם אדון שפתי תפתח. שהוא סוד התפילה על מנת, את מנת האור הנחוצה לו. ומחיבורם יחד מתאחדות כל הספירות בזמן התפילה. מה אנחנו עושים בזמן התפילה? פשוט מחברים את כל המדרגות. אתה פתאום מבין שאתה אחד. אתה לא אוסף של מיליון פרטים. אתה פתאום מנגנון חי אחד. למה? כי קשרת את האדנות, את החלק התחתון של התפילה שלך, לחלק הכי עליון. מה אנחנו עושים? איך קוראים לחלק הכי עליון? רצון. הרצון זה המוח. ומה אנחנו אומרים בסוף התפילה? תהיו לרצון נמרתי. זאת אומרת, התחלתי באדוני, שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, וסיימתי ביהיו לרצון נמרתי וגיוני לפניך, שם שאולי גאון. והתפילה מדבקת במדרגת אל חי, הרי שהיא נכנסת בכל החדרים עד שמגיעה למקום הבינה, ומשם היא מדבקת בחוכמה הנקראת רצון. כלומר, אנחנו מתחילים, עולים, 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 עולים עד לבינה, והבינה הולכת לחוכמה, וסוף מעשה במחשבה תחילה, כי בתחילת העמידה אנחנו אומרים, השם שפתי תפתח, כי שם נמצא שער הכניסה, ובסוף התפילה אנחנו אומרים יהיו לרצון. לפי שהרצון הוא המעלה הגבוהה בסוד אות י' שבשם הוויה. ומשם הכל עולה ומתדבק בכתר העליון הנקרא אינסוף. מה זה אומר? שכל תפילה ומילה שאנחנו מוציאים, שאנחנו מתפלאים לקדוש ברוך הוא, זה מגיע עד אינסוף. אנשים שמבינים מה זה תפילה, הם מתפללים המון, נכון? רק מי שלא מבין מה זה תפילה, אז מה הוא עושה בזמן התפילה? מהר, הגיע הזמן מלכה, טוב יש לי 10 דקות לדרוק מהר, ואם לא זה יעבור הזמן, זה עשיתי את התפילה שלי. כן, יש לי חותמת שעשיתי תפילת מלכה. זה תפילת מלכה? בגלל שקראת כמה דברים, זה תפילת מלכה? היית בכלל בתפילה הזאת? אמרת אותה, אבל היית שם? אדם שבא לדבר איתי, והוא לא מדבר איתי, הוא בכלל לא מסתכל עליי, והוא סתם אומר לי מילים שכתובים לו. כתובות במילים שם, בתוך איזה מחברת או חוברת. שלום אדוני, אמרו לי לבוא לפה כדי לבקש ממך אם אתה יכול לעשות לי בבקשה. ותפילה זה? אנחנו לא מבינים מי אנחנו, ולכן אנחנו לא מבינים שכל מילה ותנועה יכולה לפעול. רציתי בשיעור הזה לפתוח את העניין הזה לאט לאט ולהבין גם שהמיקום של התפילה שלנו חשוב מאוד. ואופן העמידה. חיבור זה שבין כל המדרגות הוא בעצם סוד הקורבן. תפילה זה קורבן, נכון? אמרנו בשיעורים הקודמים שהתפילות, שבל ברוך הוא נתן לנו במקום הקורבנות, תפילות. מה זה קורבן? קורבן זה חיבור וקירוב, קרבה של מה? לחבר את כל הפרטים שבמציאות, כל היקום מתחבר והופך להיות חטיבה אחת עולם אחד. אנחנו בעולם שלנו, תדעו לכם, מפעילים את כל העולמות. אנחנו מרכז הרעיון של כל הבריאה כולה, כדור הארץ. זה בגלל הנשמה, עוד מעט נגיע לזה. לנשמה הכללית. אנחנו מפעילים מפה, מהעולם שלנו, את כל המנגנון, כל הגלגלים. הכל יוצא מפה, מהכדור הזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המקום המרכזי של כל היקום כולו. מפה הכל יוצא. זה הקורבן. הפועל לקירוב הספירות. ספירה זה פרט. ואתה מקרב את כל הספירות. לא יכול להיות שחסד יהיה לבד, גבורה לבד, תפארת לבד. לא, אתה אדם משוגע. אדם מאוזן יש לו הכל תמיד. אתה לא יכול יום אחד לקום ואתה אומר, טוב, היום אני חסד. מחר אני רק גבורה. אין דבר כזה. זה ילד קטן. עכשיו הוא תמח, עוד 5 דקות הוא בוחד. עכשיו אתה אוהב אותי, עכשיו אני שונא אותך. כן, כל כמה דקות הוא שונא אותך, אוהב אותך, שונא אותך, אוהב אותך. זה ילד קטן. ילד גדול מחבר בין כל המדרגות ורואה כללות. הוא רואה מציאות כוללת. הוא לא רואה פרטים סתם. הוא יודע מה קשור למה. וסדר המעלות ותיקון הצינורות. כל הגוף שלנו זה כמו כל העולמות. הכל צינורות, צינורות, צינורות שצריך לפתוח. יש צינורות שהם סתומים, צריך לפתוח אותם. יש צינורות יותר מדי פתוחים, צריך קצת לסגור אותם. ואשר על כן עומדת התפילה במקום הקורבן. בהפרש אחד, והוא שהקורבן מחבר על ידי המעשה, והתפילה על ידי הדיבור. כלומר, הדיבור זה כמו מעשה. הדיבור שלנו עושה. דיבור לשום דבר, זה ממשי. זה פועל. מי שלא מבין את הפעולה הזאת מזלזל בתפילה. בסוד מה שאומר יהושע, כתוב ביהושע י"ד, הוא נשלמה פרים שרתנו. במקום לשלם פרים, כן, פרות, אנחנו משלמים את זה בשפתיים. השפתיים שלנו עכשיו מתחילות לזוז. והפעולה הזאת היא עשייה. כי בהיות האדם פועל צדק, הוא מתכוון במחשבתו הנכונה דרך המעלות. לייחד המדרגות. כשאדם מחליט להיות אדם טוב, אני אגלה לכם משהו, אני חייב לגלות לכם. השיעור הזה לא היה כתוב היום בבוקר. היה לי שיעור אחר. והגעתי לבית בשעתיים ואמרתי אני לא יכול לתת את השיעור הקודם. הוא הוא שכלי מדי. אני רוצה שהשיעור הזה יהיה יותר רגשי, שיהיה יותר חלק אנושי שיתגלה, כי זה חשוב מאוד, פשוט, כן? להיות אדם טוב. בלי כל החוכמות, בפשט, אם אחרי כל החוכמות שלך אתה אדם שלא מתנהג טוב, זה לא שווה לי כל מה שאתה לומד פה. פשוט להיות אדם אמיתי וטוב בעולם הזה, זהו. האדם שמתכוון להיות אדם צודק ופועל צדק, לא מסקר, לא מנסה לעשות כל מיני דברים ופעולות, מחשבה נכונה, עם מעלות טובות, לייחד את המדרגות. אדם כזה הנה תדבק נשמתו בחלקי העליונים. הנשמה שלו נדבקת למעלה. קדוש ברוך הוא בא על הבית פה. הוא יודע הכל. הכל מתחבר. ותאיר שבעתיים, הנשמה שלו מקבלת עוד יותר. למה? כי הוא נקשר לחלק שנקרא אל חי. וגם תדבק מהספירות יחד בקשר אמית. כל הספירות שלו הופכות להיות חטיבה אחת. הוא אדם אחד. לא פיזור. ויהיה זה האדם צינור עבור השפע היורד מראש כל הקומה ועד לסופה. צינור אחד. צדיק אחד. צדיק זה צינור. הרמח"ל הקדוש בספרו תיקונים חדשים, תיקון ח' כותב. תיקונה זה צלוטה. אני מתרגם לכם תוך כדי. התיקון של התפילה. סליק עולה. בכמה רזים בכל יום, בכמה סודות בכל יום. זאת אומרת, התפילה יש לה תיקון, והתיקון הזה עולה בכל מיני סודות עליונים. ובזמנה זה בני נשא מסדר צלוטה. וכשמגיע הזמן והאדם עומד ומסדר את תפילתו, תשימו לב איך הביטוי, תודה, לסדר את תפילתו. זאת אומרת, יש כאן סידור של התפילה. אי הוא מקרב ומחבר כולהו עלמין מלגב. האדם הזה מחבר את כל העולמות, מה זה מלגב? מבפנים. לא חיבור חיצוני דבק. נדביק לכך כמה חלקים והכל יהיה בסדר, יאללה, תלך הביתה. הוא מדביק את הכל מבפנים. זאת אומרת, יש לו פעולה על ידי התפילה שהיא פעולה פנימית, חודרת, עמוקה. במאי, שואל הרמח"ל, איך הוא עושה דבר כזה? איך התפילה מחברת את כל העולמות עם דבק פנימי? אלא בנשמת הדילה. כשהוא מכניס את הנשמה לתוך התפילה. למה? אתם שאלתם פעם את עצמכם למה גוף חי לא מתפזר? הרי למה גוף מת מתפזר? מיד כשהוא מת, כל החלקים מתחילים להתפזר, נכון? מי החזיק את כל החלקים ביחד? הכוח הרוחני שנקרא נשמה. למה? למה הוא מקשר את כולם? מה הכוח שלו לקשר את כולם? כי כל חלק חושב שהנשמה היא רק בגבילו. אתם מבינים מה הולך פה? כל חלק מהגוף אומר, זה הנשמה שלי. אז אני אומר, לא, זה שלי. העין אומרת, זה הנשמה שלי, האוזן אומרת, זה הנשמה שלי, כל אחד חושב שזה שלו. כולם קשורים בדבק הזה שנקרא הרווח כבין האותיות. אתם זוכרים את השיעור על הרווח כבין האותיות? יש אותיות, זה אוזן, זה ראש, זה אוזן, זה גוף, וזה רגליים. מי מחבר ביניהם? רק מה שיש באמצע. אתם רואים שהאמצע פה, לצורך העניין פה זה שחור, כן? אבל האור הזה שנמצא פה, הוא גם כן פה, וגם כן פה, וגם כן פה, וגם כן פה, וגם כן פה, וממשיך ויוצא מכל העולמות, נכון? זאת אומרת, אם אני יודע לשמוע את הצליל, לא של האיבר הזה, אבל של הדבק שהוא באמצע, אז אני יכול לדבר את השפה של הפרה, ואת השפה של האש, ואת השפה של הסיפורים, ואת השפה של... מה שאתם רוצים? כי מי מפריד בינינו? רק הגוף. כמו פה. רק הגוף של האותיות נפרד. אבל מי שווה לכולם? הדבק האמצעי.
הנשמה הפנימית. אדם שמתפלל ואומר אוסף של אותיות, הוא לא עושה שום דבר. אבל אם הוא מכניס את הנשמה שלו בזמן התפילה, אז זה כבר משהו אחר. הוא מדביק את כל החלקים. שום חלק לא יוצא החוצה. לא נפרד מהכלל. דאי, אומר הרמח"ל, למה הנשמה עושה את העבודה הזאת? דאי היא כללה בכולה, כי היא הכלל של הכל. ובדין כך, ובשביל זה, בגלל זה, תפילה בלא כוונה כמו גוף בלא נשמה. זה לא סתם איזה ביטוי, כן? אומרים את זה מהר והולכים. לא. גוף בלי נשמה זה מוות. גוף עם נשמה זה חיים. זה הבדל קטן, נכון? זה חיים ומוות. או שאתה חי או שאתה מת. זה פשוט. ואנחנו כאנשים בריאים רוצים חיים, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, תמיד הוא בחרת בחיים. אדם שחז ושלום בוחר במוות, כן, הוא כבר ממש חולה. אנחנו באופן טבעי, כן, וחי בהם. כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה כדי לחיות יותר טוב. אם אתה לא חי יותר טוב דרך התורה שאתה לומד, או דרך לא יודע מה שאתה עושה, תדע לך שהלימוד שלך הוא לא נכון. תלך ללמוד במקום שאתה מרגיש שם חי. אם במקום שאתה לומד אתה מרגיש מת, מתייבש, תעזוב את המקום הזה. אתה מבזבז זמן. לפי דבריו הקדושים, התפילה מקרבת את העולמות ביניהם, וסגולתה לחבר את כולם מבפנים. ולכן נקראת התפילה עבודה שבלב. עכשיו אנחנו מבינים למה בלב. כי עושה חיבור עמוק ופנימי בין כל המדרגות. שורש המילה תפילה הוא מלשון קשר וחיבור. להיות נפתל ודבוק להשם יתברך. זה התפילה. כן, תפילה בעברית זה להיות קשור, לקשר, לחבר. כמו פציל כחלק. אבל גנוז בעניין זה רעיון עמוק ביותר. המלמד אותנו את מהות התפילה. מה זה מרמז לנו? התפילה היא עניין של כללות, לא של פרטות. כוח משותף לכל העולמות. וכבר למדנו שכדי להיות משותף לכולם, צריך בהכרח להיות גבוה מכולם, וכולל את כולם. אם לא, אתה לא יכול להיות משותף. רק מי שהוא יותר מכל הפרטים ביחד, רק הוא יכול להיות שווה לכולם, משותף לכולם. וכזאת היא התפילה. כוח שמעל לכל העולמות. מה התפילה? היא הדבק שמחברת כל המדרגות. נושא התפילה קשור במהותו לסוד החיים. עכשיו אנחנו מבינים שזה ממש חיים. וכל תפילה היא בעצם תוספת חיים. בעולם בכלל ובאדם בפרט. כמה שאתה מתפלל, אתה עוד מוסיף חיים בעולם הזה. התפילה מאחדת את כל פרטי החיים. היא מאפשרת לחיות את החיים במדרגתם המקורית, בשלמות, לפני הפירוד והפיצול. לכן אמרנו שהתפילה נמצאת כאן, בבינה. בבינה זה נקרא העולם הבא. מפה מתחיל הפיצול. פה יש עדיין אחדות. כלומר, התפילה היא בעולם של אחד. אחרי התפילה, אנחנו כבר יוצאים לעולם של שניות, של פיזור. לכן כשאתה מתפלל אתה חוזר לאחד. על ידי התפילה חוזרים לבחינת עץ החיים, כי זה חיים ממש. כלומר, לעצמות החיים ממש, למעלה ממושגי הטוב והרע. אין דבר טוב ורע, יש רק חיים. אם אתה באמת קשור לתפילה, אתה קשור לחיים. הרב מדייק בדבריו, וכותב שבזמן התפילה הוא מקרב ומחבר כולהו על מין מלמדיו. האדם בזמן התפילה מחבר את כל העולמות מבפנים. ודייקנו בעניין פנימי. הוא מקרב ומחבר את כל העולמות מבפנים. כלומר, חיבור בעצמות ולא חיבור חיצוני. מה זה אומר? זה נראה לומר בסייעתא דשמיא, כי העולמות במקורם הם חטיבה אחת. האמת שכל העולמות הם חטיבה אחת, הקב"ה לא ברא עולם שמפוצל.
והתפילה רק מגלה את האחדות הזאת.
אתה לא מוסיף שום דבר, אתה רק מגלה את מה שיש. לא מדובר כאן על פעולה של הדבקה בין חלקים נפרדים אשר אין כל קשר ביניהם. אתה לוקח איש ואישה ואתה אומר שם זה תתחברו. לא, אם הם לא היו מחוברים, הם לא התחברו. כלומר, הם חוזרים רק לחיבור שהיה כבר. אלא מדובר על פעולה המסלקת את הסימצום. מה זה עושה? מה אותה התפילה בעצם? היא מסלקת את מה שלא אפשר לראות שאני באחדות. כלומר, יש הרבה 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 מכשולים בדרך שאני לא רואה שהכל אחד. אם אני לא רואה שהכל אחד, בעצם מה קורה? אני רואה הכל פרטים, 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 פרטים. מה אותה התפילה? מסלקת את כל הבלבול הזה, ואומרת לך, זה לא נכון, הכל אחד. רק אנחנו לא רואים. אתם יודעים שהרק, האוויר, הוא הרבה יותר מותק מאשר החומר? כן, בפיזיקה, תורת הקוונטים, כן? הרק שבאוויר הוא 10 בחזקת 250 ומשהו מהחומר עצמו. זאת אומרת שהאוויר הרבה יותר חומרי מהבטון הזה. ובשבילנו זה הכל רק. אם היינו יודעים לטפס על כל החומר שבאוויר, היינו יכולים להוא. וזה מה שיקרה לעתיד לבוא. כתוב בספר חסד לאברהם, שלעתיד לבוא נדע לעופף בשמיים. זאת אומרת שאנחנו נדע לטפל ולראות בכל החומר את המוצק שבחומר. עוד פעם, לא לברוח מהפסט, אלא לחפש דווקא את הפסט הגדול, שהוא בעצם הסוד הכי גדול. הוא מגלה את האמת הפנימית האחדותית של כל היש. למה זה חשוב? כשאתה רואה ריק, אתה חושב שזה ריק. לא, זה ריק ממה שאתה רגיל לראות, אבל זה מלא. אמרתי לכם מקודם, הכל חושך פה. למה זה חושך? כי אתה לא מבין. אבל זה אור. זה חושך בשביל מי שלא מבין. הכל אחד, הכל אחדות. אתם מבינים שאם אתם פותחים ספר תורה, לפני שמתחיל הטקסט, כן, יש לפחות איזה חצי מטר של גביל לבן. אין כלום, כן? הכל לבן. אתם יודעים כמה הוא חשוב הלבן הזה? זה כל ההכנה. זה כאילו אמרו לך, בראשית. אתה רואה רק בראשית, אתה חושב איפה התורה, איפה זה מתחיל? אני אומר, לא, מה, כל זה לא קראת? יש הרבה שקט לפני. השקט הזה הוא חלק מהטקסט. בלי השקט הזה אין טקסט בכלל. והשקט הזה הוא בהתחלת התורה, וכשגמרת, גם יש לך עוד חצי מטר בסוף. אומרים לך, אתה יודע מה? בראשית מתחבר לפה. זה אותו לבן. זה אותו לבן. כלומר, כל האותיות, מיליארדים של אותיות, הכל מחובר רק מאותו לבן. זאת התפילה. היא מחברת בין כל הפרטים. פעולת התפילה מגלה את המשותף שבכל העולמות. לא את מה ששונה, את המשותף בין העולמות. כלומר, כשאני מתחבר לתפילה, מה אני צריך לתת מתמה? להבין שכל היקום זה דבר אחד. ואני עכשיו כלול בו ומפעיל את הכל. אז פתאום התפילה שלך הופכת להיות תפילה אמיתית, כי אתה מאמין במה שאתה אומר. אתם יודעים אם אתה אומר למישהו, אתה תרגיש טוב. הוא לא יאמין לך. אבל אם אתה מסתכל עליו, כמו לו, אני אומר לך שאתה תרגיש טוב. אתה תהיה בריא, אתה תהיה בריאה. ופתאום הוא מאמין. למה? כי אתה מאמין. זה אותו דבר בתפילה. אנחנו אומרים מילים ואנחנו לא מאמינים למה שאנחנו אומרים. אז מה, אתה משחק משחקים. אם אתה אומר, ותחזן העינינו בשופחה לציון ברחמים, ואני אומר את זה ואני חי את זה, אז אני אראה כשהקדוש ברוך הוא יחזיר את התחילה שלו לציון ברחמים. כי אמרתי את זה והאמנתי בזה. והקדוש ברוך הוא לא דוחה את התפילה שלי כי הייתי בתפילה הזאת. אבל אם אמרתי מילים סתם,
ואחרי 5 דקות אני שואל את זה, זה עשיתי או עוד לא עשיתי, תפסתי כבר, בואו נחזור מחיר לצאת. התפילה. התפילה פועלת להרחבת הראייה המוגבלת של האדם, ופתאום פותח לי ומרחיב לי, ומעניקה לו עיניים חדשות לראות את המשותף ולא רק את המבדיל והמפריד. אם היינו מסוגלים לראות את המשותף בינינו, אז היינו מבינים הכל. אבל אנחנו רואים רק את ההבדלים. אתם יודעים מי מבדיל? החוכמה. החוכמה מבדילה. מה זה החוכמה? חוכמה זה לדעת מה לא. כן? הלב מחבר. הוא נותן לך את הקרבה של מה כן קשור. מה רק, לא רק מה ששונה. כן? דרך הפריזמה של התפילה, העולם נראה באחדותו הכוללת. יש אחדות כוללת בעולם. את זה אנחנו צריכים לראות. זאת גאולה, זאת גאולה. מה זה גאולה? שכל השם הזה יהיה אחד, נכון? מה זה השם הזה אחד? מה אתם חושבים שיהיה פתאום איזה שם כזה ירד מהשמיים? יגידו מה השם אחד ושמו אחד? עם קול כזה, דברי. מה זאת אומרת? מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? למה היום אתה רואה אותו חצי? זה אומר פשוט שכל החלקים, כי גם פה יש חלקים, כל האותיות, אחדות אחת שלי. מציאות, חיים. זהו. ברגע שתבין שהכל אחד, ולכן אנחנו אומרים תמיד, ואנחנו לא מבינים מה אומרים, אין עוד מלבדו. שתבין שהכל אחד, ואתה פועל קטן שבאחד הזה, ואתה גדול, כי אתה פועל בגדול הזה, כל עוד ולא הבנת את זה, אז אין גאולה. בליל הסדר זה מה שאנחנו עושים, דרך אגב. בליל הסדר אנחנו צריכים לשדר שידור שהכל אחד. שיש בעל הבית שהכל אחד פה. אין שום דבר יוצא מידי השליטה. וואי וואי, מה קרה? תראה מה הוא עשה זה וזה, ומה אתה מתפטר וזה. כן? במקום להביא חיים, אנחנו רק מביאים מושגים של של מוות. כן? להתפטר. זה לא כאוסף של ריבוי פרטים, כן, שאינם קשורים זה לזה. התפילה עוזרת לאדם לעלות מעולם הנקודים, זה עולם שהייתה בו שבירת הכלים. כן? עולם של נקודות, של פיזור, אל עולם התיקון. עולם התיקון זה עולם האצילות. מה זה האצילות? הכל בצל א'. אחדות, זה אצילות, אצל, כן? צל א', אצל. אם אתה בצל א', אין לך מה לדאוג. אתה בצל אחדות. האם אתה יורד, כן, המדרגה של הבהמי, בהמה, בהמה, הם שניים. דם, א' דם, א' דם, דם של אחדות זה הדם. בהמה זה שניים. כן, כמו בי, שניים. ההבדל בין אדם לבהמה זה ההבדל בין א' לב', פשוט מאוד. צריך לחזור להיות מדרגת אדם. לראות הכל באחדות. לראות איפה הכלל של כל העניין. ואתם רוצים לספר ספר או סרט שראיתם, ואתם מתחילים מהתחלת הסרט. כן, מה, אז הסרט מתחיל ככה, יש איזה ילד ככה שנופל וקם וזה, והוא מסתכל עליך ואומר, לא ביקשתי ממך את זה. תגיד לי מה הרעיון של הסרט, במילה אחת. אם אתה נכנס לפרטים, אתה כבר הולך לאיבוד. הפרטים זה אחר כך, זה שלב ב'. שלב א' זה א', זה אחדות. זו בעצם אמונה, שפירושה הוא גילוי האחדות בעולם של פרטים. התפילה והאמונה הם אותו דבר, כן? פנים המופיע בחוץ. זה אמונה. אמונה זה דבק. של פנימיות שמופיע החוצה. הפנימיות היא אחדותית, גם בחוץ אתה צריך לחיות באחדות הזאת. לאמרת חז"ל, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ישנם שני פירושים. האחד הוא שבאופן פסיבי, המשיחיות עוברת דרכי מבלי שאהיה מודע לה. כן, אני מאמין באמונה שלמה, אז כן, אני לא מבין, אבל יש כוח משיחי שעובר דרכי, והפירוש השני הוא שבאופן אקטיבי אני לוקח חלק פעיל בתהליך הגאולה. למה? להיותי מודע למהלך, כי אני למדתי, אני יודע מה קורה במהלך הזה. כן, כמו האדם שחי ולא מבין איך הוא חי, הוא נושב ויושב ואוכל והכל, והוא לא מבין, אבל הוא חי, הוא פסיבי של כל החיים שלו. אבל אם הוא לומד מה זה אכילה, ואם הוא לומד מה זה לנשום, ואם הוא לומד והוא לומד והוא לומד, אז הוא הופך להיות אקטיבי בכל רגע ורגע, ואז הוא, כן, כל רגע הופך להיות חוויה. עכשיו אני נושם, למדתי. אתה יודע מה קורה כשאני נושם וככה, וזה נכנס וזה פותח לי וזה וזה וזה. זה משהו אחר לגמרי, אותו דבר בלימוד התורה. המשיכיות עוברת על שכה, ואתה יכול להיות כמו כל בן אדם שלא יודע כלום. אני חל. או שאתה לומד את החיים. כשאתה לומד חיים, אתה לומד את המשיכיות, אתה לומד את הגאולה, אז אתה רואה אותה בכל דבר ודבר, שכולם מתחילים לבכות, שהם שומעים חדשות, אתה שוחק. כשרבי עקיבא רואה עם כל החברים שלו, שיש חורבן בית המקדש וכולם בוכים, הוא שוחק. למה? כי הוא רואה את הכלל. הוא רואה שעכשיו זה בית המקדש הזה, בסדר, זה לא היה, זה היה רק ניסיון, יש עוד פעם עוד בית מקדש. יש עוד בניין אחר כך, זה היה מעבר. בסדר, זה כואב עכשיו. אז זה שני דברים, שני פירושים של הגאולה. אדם מאמין הוא אדם שדרכו עובר האור האלוהי ומתגלה בפועל. רבי נחמן מברסלב, זכותי הגן עלינו, עליו השלום, כותב בספרו הקדוש ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז', וזה לשונו. עכשיו אנחנו מתייחסים למיקום של התפילה. כלומר, אם אמרנו שהתפילה היא כל כך הרבה פועלת, אז יש לה כנראה מקום מיוחד. דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. אני מקשר גם כן את העניין הזה עכשיו בשלב האחרון של הסיור ליציאת מצרים. למה יש גלות? בגלל שאין אמונה. כלומר, חוסר אמונה זה גלות. עכשיו, מה זה אמונה אמרנו? לבדוק ולראות את האחד בכל הפרטים. כן? כמו שכתוב בשיר השירים, תבואי, תשורי, מראש אמנה. תבואי ותראי, כן, בגלל שיש לך אמונה. ואמונה הוא בחינת תפילה. מעניין, הנה בדיוק מה שאמרנו. אמונה ותפילה זה דבר אחד. כלומר, כשיש לך אמונה, כשאתה מאמן, כשאתה מאמת, דיברנו כבר על העניין הזה הרבה פעמים, כשאתה מאשר את האלוה, אתה מאמת אותו, אז אתה אדם מאמין, אז אתה אדם מתפלל, כי אתה עושה הכל קשר אחד. אתה פשוט מגלה את הפנים הזה פה בעולם הזה. אתה הופך להיות סוכן של השם הזה. אני עובד בשבילו. אני רוצה לגלות אותו. מה יוצא מכל העניין הזה? שאפילו גאווה אין לך יותר. למה? כי אתה יודע שאתה לא בשביל עצמך כאדם פרטי. אין דבר כזה. אנחנו עובדים כולם בכלל אחד גדול. אז אין כבר גאווה. כולם עובדים בשביל אותו אחד. ראיתם פעם יד שיש לה גאווה? ואחזתי על כולכם, מה? כן, היא אומרת לכל הגוף. אין דבר כזה. היא יודעת בדיוק שהיא פועלת בשביל הנשמה כמו העין וכמו האוזן. וכל אחד בסגנון שלו. אף פעם לא ראינו אוזן שרוצה להתחפש לעין. כמו שכתוב בשמות, ויהי ידיו אמונה, ותרגומו פריסן ביצלו. מה זה אמונה? הידיים של משה היו אמונה, הידיים שלו, כן? פה, הפתת. אומר התרגום, היה פורס אותם בתפילה. כלומר, תפילה זה אמונה, זה מציאות. וזה בחינת מצרים למעלה מהטבע. עכשיו פה הוא מעלה את העניין, למה התפילה היא כל כך עליונה? בזה התחלנו את השיעור. עולם הבא, נכון? היא הראשונה. כי התפילה למעלה מהטבע. איך? הנה. כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה את הטבע. הטבע אומר שהאדם הזה חולה. מה אתה רוצה? הנה, אתה רוצה לו עכשיו זה, צילומים, חולה. טוב, בוא נתפלל. מתפללים, עושה עוד צילום, הלך. אז הרופא אומר, לא, זה מעצבן. מה קורה פה? בוא נעשה עוד צילום, אולי התבלבלנו. עוד צילום, כלום. מה קרה? מישהו התפלל. טוב. אני רואה שזה עובד, אני לא מבין כלום, אבל זה עובד. מה קורה פה? זה מה שאומר פה. הטבע מחייב, והצילה משנה את הטבע. כן, וזה דבר נס. ולזה צריך אמונה. שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדוש דבר כרצונו. כלומר, האדם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח לחדש דברים על ידי הפה שלנו, פלא פלאות. אותו כוח שהקדוש ברוך הוא השתמש בו כדי לברוא את העולם, אותו כוח נתן לנו, כוח הדיבור, ואנחנו משנים מציאויות פה. זה עיקר אמונה, זה חשוב. עכשיו איפה זה העיקר? עיקר אמונה בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל. כך אומר רבי נחמן. כלומר, אתה רוצה באמת להאמין, אתה רוצה באמת להתפלל, אתה רוצה להבין מה זה בכלל הקשר, הדבק הזה שדיברנו עליו במשך כל השיעור, אתה לא יוצא מארץ ישראל. רק בארץ ישראל. כמו שכתוב, שכון ארץ הוא רועה אמונה. אם אתה סוכן פה, אתה רועה של האמונה. כן, כמו רועה צון. רועה צון של האמונה. מה זה אומר? זאת אומרת שאתה מנהיג. אתה עכשיו הולך ומביא את הכבשים לכאן ולכאן, ואומר להם לא ולא וכן וכן. אתה יודע מה זה לראות אמונה? מתי? לראות את האמונה כמו האדם שיודע לכוון את התנועה, זה כשאתה גר בארץ ישראל. למה? כי אתה גר באמצע. כי אתה במקום האמצע שמפה אתה מסורר את כל העולמות. כמו הסיר של הגלגל. ושם בארץ ישראל עיקר עליות התפילה. מפה זה עולה. כמו שכתוב, וזה שער השמיים. זה השער. מפה זה השער. מפה אתה עולה לשמיים, מפה אתה עולה לכל המדרגות ומחבר את כל המדרגות. ובשביל זה, כשפגם אברהם במעדה, כן, אברהם אבינו אותו דבר, ביקש מהקדוש ברוך הוא, איך אני יודע שאני הולך לרשת את הארץ, במעדה שהיא רצנה, פגם בירושת ארץ ישראל. פגם בירושה. למה? תפק אחד קטן. תפק מילה. אם אתה עושה דבר שהוא קצת יוצא מהכלל, תיזהר. תיזהר, משה רבנו, פעם אחת אתה ככה, קצת. למה עשית את זה ככה עכשיו? לא ביקשתי. לא משחקים. לא משחקים. וכל דבר שאתה עושה, תיזהר. אל תעשה את זה בגלל הכבוד שלך עכשיו. אתה לוקח את הכבוד, זה חיבושים של הקדוש ברוך הוא, זה לא חיבושים שלנו. אז אני לא לוקח כבוד לעצמי בשביל הדבר הזה. אז זה מגרה, כי לפעמים יש לך חידושים, אומרים לך כן? ואתה צריך אוי ואבוי להיכנס למלכודת הזו. אוי ואבוי. אלא ממש להתפלל שכל זה רק בשביל הדימוי הזה. אני לא אוהב בשביל עצמי. זה נקרא חז ושלום פגם בירושת ארץ. שהיא בחינת אמונה. בחינת תפילה. זה היה גלות מצרים, כי זה יש גלות. זאת אומרת, אתה לא מבין את העניין הזה, אתה תצטער, שם אתה תלמד ותרצה לחזור. ודווקא יעקב ובניו ירדו מצרים, כי הם בחינת שניים, הם עצר נוסחאות התפילה. כן, מה זה יעקב והבנים שלו? כל הנוסחאות שיש בתפילה. יש הרבה הרבה נוסחאות בתפילה. כן, אחד אומר, קוננו בנצחה חוכמה בינה ודעת, אני אומר חוכמה בינה והשכל, כל אחד אומר משהו אחר, אתה אומר, אף פעם לא מוצאים איזה סידור אותו דבר. גם אצל הספרדים, יש מלא, וגם אצל האשכנזים, כן? מכניע מינים, מכניע עבדים, מכניע תת, אתה לא יודע כבר מה איזה סידור. יש הרבה 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 סגנונות, למה? זה לא אחד צודק ואחד לא צודק. לא, זה צינורות. אתה יש לך צינור שלך, אל תלך לצינור של השני, זה לא עובד. אתה קצת יותר סמן, אתה תחתום את כל הצינור של כולם שם. תעבור בצינור שלך, הוא מתלדש, בול עליך. תכבד את הצינור שלך. הקדוש ברוך הוא עשה אותי אומן, אני לא צריך לעשות ציור תורה כמו
כל רב שיעשה שיעור תורה. אני צריך לעשות שיעור תורה לפי החושים והתגובה והתכונות שהקדוש ברוך הוא נטע בי. אז אני קצת אטייב את השיעור. זאת התכונה שלי. אני צריך לכבד את מה שאני. לא להתחפש למישהו אחר. דרך אגב, זאת הגאולה במצרים. שנחזור להיות כל אחד מה שהוא באמת. לא להיות עבד. אני לא מדבר רק על עניין של שינוי שם, כי צריך להבין מה זה שינוי שם, שינוי לבוש ושינוי מראה, כן? אני מדבר על לא להיות עבד בצורה אחרת. מה זה להיות עבד בצורה אחרת? אתן לכם דוגמה קטנה. תמיד לחפש למצוא חן בעיני מישהו. זה עבד. זה עבד. עכשיו אני מוצא חן בעיניך? לא, אז אני אשנה קצת. עכשיו אני מוצא חן בעיניך? זאת עבדות. זה לעשות את מה שעשה באמת. אז אתה מוצא חן וחסד בעיניך. אנשים מכבדים אנשים אמיתיים. אנשים לא מכבדים אנשים שהם חקיינים. כן, חקיין הוא חקיין. אבל הוא לא אמיתי. זה הוריד אותם בגלות. ומצרים הוא היפוך הניסים. זה רפך הנס. שאין שם מקום הניסים ואין שם מקום התפילה. כמו שכתוב והיה כצפי את העיר אפרוש את כפיים. משה רבנו כל פעם שהוא רוצה להתפלל, יוצא ממצרים. למה? מה יוצא להתפלל? יש בית הכנסת שם, בערב גושן. יש הכל. הקליף כשר, כן, בית ספר לילדים, תלמוד תורה, הכל. משה לא יכול להתפלל שם. כל פעם שהוא מתפלל הוא יוצא ממצרים, כלומר הוא עושה את העבודה של הגאולה הכללית, כן? בפרט. יוצא מתפלל בארץ ישראל וחוזר לשם. תבינו מה קורה שם. אי אפשר להתפלל במצרים. עכשיו תגידו לי, טוב, מצרים זה מיוחד. זה מצרים, נו. ואין שם מקום התפילה, כמו שכתוב, והיה תוצאי את העיר, אפרוש את כפיים. תראו מה אומר הרב, וכל הגלויות מכונים בשם מצרים. לא, זה גם צרפת, גם אמריקה, הכל זה נקרא מצרים. אי אפשר להתפלל במקום אחר. על שם שהם מסרים לישראל, הם חונקים את עם ישראל. אתה הופך להיות פרטי, זה הגלות, זה בדיוק כל השיעור שלנו. מה אתה מגלה שם? רק את הפרט, אתה לא מגלה את הכלל. פה אתה מגלה את הכלל, אבל הכלל הזה מכבד אותך כפרט. הוא לא בולע אותך. אתה גם יכול לעשות משהו, כמו שאמרנו, בגוון של כל אחד ואחד. וכשפוגמים באמונה, בתפילה, בארץ ישראל, אז הוא יורד לגלות חז ושלום. אז אסור לרדת לגלות. יוצא מכל האמור כי התפילה אינה פועלת באופן חיצוני בלבד, לחיבור העולמות. אין כאן שותפות ואהבה שתלויה בדבר. וכשבטל הדבר, בטל האהבה. אני לא מדבר על חיבור כזה, של אינטרסים. התפילה היא בסוד הפנימיות. אנחנו מרגישים, כן, מי שמתקשר אלינו, מי שמדבר איתנו, מי שמתקשר. נכון, מהר מאוד אנחנו זורקים. נכון, כל אחד מבין את זה. אתם מתקשרים רק לאנשים שאתם מרגישים שבאמת הם לא מחכים לשום דבר, רק אוהבים. נכון? התפילה היא סוד פנימי. עבודה שבלב, חיבור עמוק ויסודי שיכול להתגלות אך ורק על ידי מדרגה שהיא מאותה בחינה. זאת אומרת, אם אני רוצה לגלות אחדות, שלמות, אני צריך להיות גם כן אותו דבר, באותו שידור. כלומר, גילוי האחדות הכוללת שבין כל העולמות. חייב לעבור דרך הנשמה הכללית של האומה. זה מה שדיברתי מקודם. זה הנשמה הכללית של האומה. משם זה מתחיל, ומשם יזרום דרך הפרטים, כשכל אחד מהם ממשיך להעביר את האור לפי הגוון והצבע המיוחד לו. כן, זה מתקשר לשיעור של אתמול, כן? ובכל זאת צריכים אנו להבין חשיבות העניין. מדוע עלינו לגלות את החיבור והאחדות שבין העולמות על ידי התפילה? בסדר, כל מה שאמרנו הוא טוב ויפה, יש חיבור, יש הכל. בסדר, תהיה. מה אני צריך לגלות את זה? למה הקדוש ברוך הוא נותן לי כאן בעולם הזה כוח להתפלל? הרי יש כבר אחדות, יש כבר שלמות. אם אני יודע, לא יודע, מתפלל, לא מתפלל, זה לא משנה כלום. אז בשביל מה אני מתפלל?
אני אומר את השאלה פשוטה. התשובה פשוטה, כמו השאלה. כי בדבר הזה אנחנו נעשים שותפים במעשה בראשית. תביא לך אומר לנו, אני רוצה שאתם תגלו גם אתם את הכוח הזה. זאת השמחה האמיתית.
כי הקדוש ברוך הוא טוב, הוא מטבע הטוב להטיב, וכדי להטיב בשלמות, צריך שיהיו מקבלי הטבה, בזכות ולא בחסד, כדי שלא תהיה בושה להנות משאינו שייך להם.
לכן המציא המעשיל ברוך ומציאות, שתאפשר לאדם להיות שותף בגילוי הטוב. אומר, עכשיו אתם לא סתם פה זרוקים בעולם הזה, אני נותן לכם כוח, אתם תעשו כמוני. והוא סוד השאלה. גם הקדוש ברוך הוא מתפלל, וגם אנחנו מתפללים. הקדוש ברוך הוא מניח תפילים, גם אנחנו מניחים תפילים. הקדוש ברוך הוא מדליק נרות, גם אנחנו מדליקים נרות. כמובן בעולם שלו, בעולם הרוחני, ואנחנו בעולם הזה. אל תחשבו שאתם עושים משהו שהוא לא עושה. בזמן שיש תפילת מנחה פה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מתפלל מנחה. אז בוא נתפלל איתו. שלתרבית אנחנו מתפללים ביחד עם הקדוש ברוך הוא. ובכן התפילה היא זכות שניתנה לאדם, זה לא איזה חובה, איזה מין דבר כבד עליך, וואי וואי, עוד פעם תחרית, עוד פעם מנחה, נמאס לי כבר. אתה לא מבין פשוט. זאת זכות שניתנה לאדם שיוכל לעמוד לפני השם יתברך ולהיות חלק פעיל בתיקון העולמות. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה שותף שלי, אתה יודע איזה כבוד אני נותן לך? אנחנו דוקים. קטנים לא קיימים בכלל בכל היקום הזה. לא נכון. תראו איזה מדרגה הקדוש ברוך הוא נותן לנו. אתם יכולים לפעול ולשנות הכל ולהפוך את כל העולמות. ואם היינו מבקשים באמת, היינו משיגים, אנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים. אבל אני מקווה שבמעט של הערב נבין ונאמין שהדיבור שלנו פועל. עכשיו אם זה באמת פועל, תיזהרו מה שאתם עושים מהפה. תיזהרו איך שאנחנו מתייחסים כל אחד ואחד לשני. מה אנחנו אומרים, מה אנחנו עושים. כל זה זה בניין אחד גדול, והדבר הזה זה מערכת. אז יהי רצון שנגלה באמת את האחדות הכוללת הזאת. והאחדות הכוללת הזאת היא האחדות הגואלת. אמרנו אתמול שיציאת מצרים זה לא תהליך של תאריך. לא תהליך שהוא קשור לתאריך, אלא תהליך שקשור לתהליך. כלומר, זה גם עכשיו, זה לא תאריך, זה לא היה לפני 3,400 שנה. זה תהליך שאנחנו חיים אותו היום. אז כל ליל הסדר, כל יום הסדר, צריך להתפלל. הלילה הזה זה ליל של תפילה. צריך להתפלל בזמן ליל הסדר. הרי אנחנו בזמן גאולה. מה אתה עושה בזמן גאולה? אתה אומר, הוא תגאל את כל עם ישראל. תופיע, תגאל את עצמך. מתוך הגאולה שלו, כן, כל הפרטים, הם הופכים להיות גאולים באופן פשוט. אני רוצה שנזכה לגאולה אמיתית ושלמה בימי רבינו נאמר.